החברתי הראשון.
ועכשיו פותחים שיחה בהגשת עדי ון ולסן, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
ערב טוב, פותחים שיחה, תוכנית מספר 17, איתי באולפן שרון פרדני. היי שרון.
היי, ערב טוב.
ערב טוב, שרון אמרה לי שהיא קצת מתרגשת.
אני מודה שאני מתרגשת.
אז בסדר, אנחנו פה ביחד. רגע, אני פה, עשיתי כל מה שהייתי צריכה. מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר גמור, האמת היא ככה שחשבתי בדרך על הבועה הזאת שאנחנו הולכות להיכנס אליה, כי ככה, לא יודעת, בשבוע האחרון, בכלל בתקופה האחרונה, אבל בעיקר בשבוע האחרון, עם כל מה שקורה בעולם גם, נראה שהדברים קצת השתגעו להם ויצאו משליטה.
לגמרי.
אז לא יודעת, ככה, פתאום חשבתי לעצמי כמה נחמד להיכנס לשעה. לבועה הזאת.
לגמרי. משהו שהוא קצת אחר.
משהו שהוא קצת אחר, משהו שיאפשר לנו ככה לדבר על משהו שהאמת היא מאוד חסר. לפחות אני מרגישה שהוא קצת חסר בכל מה שקורה. וזה אהבה. את זוכרת שנפגשנו ועשינו ככה את השיחת הכנה שלנו לשיחה הזאת, ואכלנו כל מיני דברים טעימים, וככה נכון. דיברנו ודיברנו ודיברנו, ובסוף הגענו לאיזושהי מסקנה שתכלס, שתינו מתעסקות באהבה.
זה נכון. אני באמת מתעסקת באהבה. אני חושבת שבאהבה הכי חשובה שיש, שזאת אהבה עצמית. והסיבה שהיא כל כך חשובה, אנשים נוטים לבלבל אהבה עצמית עם שחצנות או אגו מנופח. אבל אני מדברת על אהבה עצמית שבאה ממקום אחר לגמרי. מקום של פשוט מקום טוב מבפנים, מקום שמעריך את עצמו. ומתוך אהבה עצמית שהיא נכונה, כל האהבות בחיים שלנו, כל מערכות היחסים בחיים שלנו, הכל גם כן מטיב יותר עם עצמנו ועם העולם.
לגמרי, אז אני כבר אגיד למאזינים שכאילו הגענו לפאנץ' בהתחלה.
התחלנו מהסוף.
התחלנו מהסוף, שזה לא מקום רע להיות בו, זה אפילו מקום טוב, כי אנחנו באמת מדברות על משהו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מאוד 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 זקוק לו, כמה לו, שבסופו של דבר זה אחד מהדברים שאנחנו מחפשים אותם כל חיינו, היכולת לאהוב את עצמנו, להרגיש נאהב ולהעניק נאהב. להזדקק לאהבה ולהעניק אהבה לאחרים. ומה שמעניין, אני חושבת ככה, שזה מגיע באמת ממקום שמתייחס, או לפחות האופן שבו את מתעסקת איתו, ואני חושבת שזה גם לא כל כך שונה מהאופן שבו אני מתעסקת בעניין הזה שקשור לאהבה, זה באמת בהוויה הכי מוחשית וממשית שלנו בעולם, כי זה באמת התייחסות לחיבור בין גוף ונפש, לנוכחות פיזית שיש לנו, אבל ממקום קצת אחר, זאת אומרת, ממקום שבאמת, ממקום עמוק יותר. אז אני אתן לך שרון, רגע להציג את עצמך.
אוקיי.
בכל דרך שתבחרי כמובן, ומשם אנחנו באמת נצלול ונסביר למי שמאזין לנו, למי שיאזין לנו בהמשך, תכלס על מה אנחנו מדברות.
אוקיי, אז אני שרון, ואני מטפלת בפסיכותרפיה בנשים שמתמודדות עם אכילה רגשית. בעצם נשים שנורא עסוקות כל הזמן, באיך שהן נראות, והן לא אוהבות את עצמן, והן לא חיות את החיים שלהן במלואם. ולפעמים זה גם יכול לפגוע במערכות היחסים שלהם. אבל רגע לפני שאני מטפלת, אני גם נשואה לרועי, ואני אימא לאלה ונועם, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. זהו.
נשמע מעולה.
אבל רציתי להגיד משהו קטן על מה שאמרת על אהבה.
כן.
על הצורך הזה לאהוב את עצמנו. בעצם בעולם הפסיכולוגיה, מדברים על זה שאנחנו נולדים לעולם הזה, ואנחנו תלויים באהבה בשביל לשרוד.
נכון.
כשאנחנו מגיעים לעולם, אין לנו שום יכולת בעצם, אנחנו לא יכולים אפילו להתהפך. ועל ידי הדמות המטפלת שמקריבה את החיים שלה למעננו, אנחנו שורדים. בזכות האהבה אנחנו שורדים. ואנחנו, בילדות שלנו, בשנים הראשונות שלנו, לא מסוגלים לאהוב את עצמנו. אנחנו זקוקים לאהבה החיצונית. אבל האהבה החיצונית תמיד יהיה בה גם איזשהו משהו חסר. זאת אומרת, לא תמיד יוכלו לספק את כל המאוויים שלנו. גם האימא, לא משנה כמה שהיא תקריב וכמה שהיא תיתן, תמיד יהיה תסכול מסוים. ועם התסכול הזה אנחנו בעצם נשארים.
נכון.
וכל החיים אנחנו רוצים למלא אותו. ואנחנו פונים החוצה כדי למלא אותו. כי זה מה שמילא לנו אותו כשנולדנו. אבל למעשה, יש חלקים בתוכנו שבאמת רק הבחוץ יכול למלא. ויחד עם זאת, יש גם חלקים בתוכנו שרק אנחנו נוכל למלא אותם. ולכן אנשים שלא יודעים לאהוב את עצמם, תמיד יהיה בהם את הדבר החסר הזה.
אני שמחה שאת, כדרך אגב, דיברת על העניין הזה, או אמרת את המילה לא יודעים לאהוב את עצמם, כי היכולת לדעת, זאת אומרת, היכולת לאהוב את עצמי, זה לא משהו שנולדים איתו. את דיברת על עולם הפסיכולוגיה, ואת דיברת באמת על העניין הזה שבה, ככה, בתקופת החיים הראשונה, אנחנו מאוד מאוד תלויים בגורמים המטפלים ובאהבה שלהם וברצון שלהם להעניק לנו כדי לשרוד. אבל יש עוד אלמנט שבו בעצם אנחנו גם לומדים דרך האינטראקציה שלהם מה זאת אהבה.
לגמרי.
מה זה בעצם הדבר הזה המאוד אמורפי שנקרא לאהוב את עצמי, לאהוב את מי שאני, להיות מי שאני, לקבל את מי שאני, וזה באמת משהו שהוא ככה, הוא מתחיל מהימים המאוד מאוד ראשונים בסיפוק הצרכים המאוד מיידיים שלנו, המאוד מאוד בסיסיים, צרכים פיזיים, הישרדותיים, וזה ממשיך אחר כך כמובן ומתפתח בכלל לאינטראקציה ולתקשורת ולכל, נקרא לזה, מהלך החיים באופן שבו אנחנו מתנהלים בתוך הבית ועם הדמויות המטפלות שלנו. ובאמת העניין הזה של לאהוב את עצמי זה משהו שהוא נלמד, שאנחנו גדלים איתו ולתוכו במין למידה כזאת שהיא לא מודעת. אנחנו לא באים ואומרים, היום אנחנו נלמד איך לאהוב את עצמנו. ואפרופו, אני חושבת שגם הורים שמגדלים את הילדים שלהם, אנשים שנולדים להיות הורים, לא חושבים לעצמם כשהם מתנהלים הילדים שלהם, היום אני הולך ללמד את הילד שלי לאהוב אותו. זאת אומרת, זה נכון. משהו שהוא נלמד בצורה בלתי אמצעית באופן מסוים.
זה אפילו הרבה יותר קשה, בגלל שילד, ובאמת אין הרבה דברים שהרבה תיאורטיקנים מסכימים עליהם בעולם הפסיכולוגיה, אבל אם יש משהו שיש עליו די תמימות דעים, זה העניין הזה שילדים מנחסים לעצמם אשמה. זאת אומרת, כל פסיכואנליטיקאי קרא לזה בעצם בשם אחר, אבל זה כמו הדבר הזה שהורים התגרשו, והילד יחשוב שזה בגללו. אם אני אהיה ילד טוב, אז אבא ואמא לא יריבו. בעצם ילדים, לא רק שקשה להם לאהוב את עצמם, הם בעצם לוקחים גם הרבה דברים שהם לא שלהם על עצמם. הפרספקטיבה שלהם על העולם היא פרספקטיבה הישרדותית. ובגלל שילד הוא חסר אונים, תינוק הוא חסר אונים, וגם אחר כך ילד יש לו חוסר אונים מסוים בקטע של לשרוד בעולם, אז בשביל לקבל את האהבה החיצונית, הם בעצם מנסים, הם חושבים שמשהו אצלם לא בסדר. כלומר, אם משהו מסביבם משתבש, הם חושבים שזה כי משהו אצלם לא בסדר. כי הם לא יכולים להכיל את העובדה שמי שאחראי לחיים שלהם הוא זה שלא בסדר. אז בעצם הרבה אנשים גדלים גם בלהאשים את עצמם על עוולות שנעשים להם. והדרך לתיקון היא מאוד ארוכה.
אבל לפני ככה שאנחנו, אני לא יודעת אם אנחנו נצליח לצלול לעניין הזה, כי זה באמת נושא מאוד 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 רחב, העוולות שאנחנו לוקחים עליהם, נכון. את האשמה. ואת יודעת מה, אני גם אגיד, אני לא יודעת אם אני רוצה לקרוא לזה עוולות, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים הצורך הזה למלא את החלל הזה, שנוצר מהתסכול המאוד מאוד ראשוני שדיברנו עליו אחר כך, ויכול להיות שהחלל הזה אחר כך מתרחב בגלל מבנה האישיות שמתגבש, ובגלל כל מה שקורה בבית, והאינטראקציות המאוד מאוד שונות. ובאמת, זה מערכת, משפחה זה מערכת מאוד 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 מורכבת. אני קוראת לה אורגניזם, כי אני נכון. חושבת שהיא חיה, היא חיה בפני עצמה.
ממש ככה.
עם אופי וטמפרמנט, והיא משתנה כל הזמן, כי אנחנו, כי כל הגורמים שנמצאים בתוך משפחה הם בעצם בני אדם, שכל הזמן נמצאים בהשתנות מתמדת. ולכן זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. אני לעתים זה אפילו לא, את יודעת, לא דברים, העוולות שאת מדברת עליהם, זה באמת איזשהו משהו שנגע בנקודה מאוד מאוד רגישה של ילד מסוים בסיטואציה ספציפית, ואולי הייתה שם חזרתיות.
נכון.
או איזושהי עקביות סביב הדבר הזה, אבל לא ממקום שרוצה לגרום עוולה, או נכון. ממקום אפילו שמודע לעוולה שנגרמת. הרבה פעמים אני גם סבורה שאנחנו כהורים סוחבים איתנו כל מיני דברים, ובאופן שבו אנחנו מביאים את עצמנו באורות שלנו, ומביאים את עצמנו בעולם, אז אנחנו גם משדרים משהו שהוא לא קשור לילד, והוא לא קשור לאינטראקציה איתו. זאת אומרת, אנחנו מביאים את זה גם לאינטראקציה שלנו עם ילד, אבל גם לכל אינטראקציה אחרת שאנחנו מתנהלים בה.
נכון.
אבל לפני שאנחנו ניכנס לשיח הזה, או נלך בעצם לכיוון הזה, אני הייתי רוצה לקחת את השיחה דווקא לכיוון שמתייחס לנוכחות הפיזית. כי עד עכשיו מה שאנחנו דיברנו עליו, וברור שכל דבר שקורה לנו ככה, אנחנו, יש איזשהו, מתחולל משהו בעולם, מתחוללת איזושהי אינטראקציה, ואנחנו חווים אותה ומכניסים אותה פנימה, וזה עובר משהו בתוכנו, ואז אנחנו מוציאים אותה החוצה, בין אם זה בצורת התנהגות או מחשבה, או איזושהי התמאה פנימית וחוזר חלילה. אבל אני רוצה לדבר על האלמנט הפיזי של החוויה.
אוקיי.
כי אני חושבת שזה הדבר שמעסיק גם אותך. בסופו של דבר את ככה, את רפלקסולוגית, את לא אמרת את זה.
נכון.
ואת מטפלת במגע. זאת אומרת, את התחלת את הדרך המקצועית שלך כמישהי שנוגעת באנשים, פיזית. וככה, ואם ככה דיברנו על באמת על הימים הראשונים שלנו בעולם, אז אנחנו חווים את העולם דרך החושים שלנו, קודם כל. זאת אומרת, דרך המגע אור לאור, דרך הצלילים שאנחנו שומעים, דרך הריחות שאנחנו מריחים, דרך הראייה שאנחנו רואים שבימים הראשונים אנחנו. הייתי רוצה ככה שנתמקד דווקא בחיבור הזה, שבעיניי הוא מאוד מאוד מסקרן, כי כמה הפיזיות מייצרת חותם, זאת אומרת, החוויה החושית שלנו מייצרת איזשהו חותם פנימי,
כן.
ביכולת שלנו לתרגם את מה שקורה לנו, ומהצד השני גם, עד כמה הגוף שלנו ככלי זה גוף שדרכו אנחנו מביעים איזשהו קושי רגשי. שאני חושבת שאלה המעגלים שבהם את מסתובבת, וגם אלה המעגלים שמהם את יוצאת. זאת אומרת, כי הבחירה להתעסק במגע היא מגיעה מאיזושהי חוויה שלך, או מאיזושהי אמונה שלך לגבי המשמעות של מגע.
כן.
המשמעות החושית, המשמעות של הגוף. אז אני משאירה, אני עושה שלוש נקודות.
אוקיי, אז כן, מגע זה פשוט דרך לבטא אהבה. אפילו עשו פעם ניסוי בבתי יתומים, סיפקו לתינוקות את כל הצרכים הפיזיים, אבל לא נתנו להם מגע, לא נתנו להם חום ואהבה. הדרך לבטא מגע עבור תינוק זה, סליחה, הדרך לבטא חום ואהבה עבור תינוק זה דרך מגע. ובאמת ראו שילדים שעל אף שהם קיבלו את כל הצרכים הפיזיים שלהם, ברגע שהם לא קיבלו מגע, כלומר אהבה, היו כאלה שממש מתו מזה. זאת אומרת, מגע זה דבר מאוד מאוד חשוב. והגוף מדבר בהמון דרכים, אם כבר מדברים על אכילה רגשית. למשל, חלל. דיברת על חלל. חלל רגשי, חלל של אהבה. ואם מדברים על איך למלא חלל רגשי בצורה פיזית, זה למשל באכילה. הרבה פעמים אנשים שנמצאים בלופ הזה של האכילה הרגשית, פשוט מנסים למלא איזשהו חלל שנקרא לו אהבה, על ידי אכילה, על ידי אוכל או כל התמכרות אחרת. כי למעשה כל התמכרות זה לחזור הביתה. התמכרות זה מקום בטוח שתמיד אפשר לחזור אליו. אז יש כאלה שמכורים לאוכל, יש כאלה שמכורים לדברים אחרים, אבל בסופו של דבר, איפה שמרגישים את החלל הזה ואת הריק הזה, שזה ממש פיזי, זה אומנם מתחיל כמשהו רגשי, וזה עובר לדבר פיזי, אז לפעמים גם נעזרים באכילה, ובעוד דברים, בשביל למלא, בעצם לא מחוברים למקום הרגשי. לפעמים הגוף משמש אותנו כדי לא להתחבר למקום הרגשי.
כדי לא להתחבר למקום הרגשי.
כן.
למרות שאת מדברת על איזשהו ביטוי, זאת אומרת על שימוש בגוף, יכול להיות שימוש לא מודע כדרך אגב, כדי לבטא איזשהו חוסר מאוד מאוד עמוק, שקשה מאוד למלא אותו. כתוצאה מחוסר כלשהו בחוויה החושית הראשונה בעצם.
כן, בחוויה, בכל החוויה, בכל החיים, בכל נסיבות החיים, משפחה, חברה, בעצם פגיעות, פגיעות שחווינו, גם אם זה באמת קרה או לא באמת קרה, זה לא משנה. יכול להיות שילד, שאדם בוגר ידווח על כך שכילד הוא לא חש אהבה מעורב, ואם תדברים ההורים שלו הם יגידו, נתנו לו את כל עולמנו, אבל זה לא משנה, כי אין פה אשמים. אנחנו בעצם מדברים פה על איזושהי חוויה.
אוקיי.
חוויה של חוסר. חוסר רגשי כל כך עמוק, שאנחנו אפילו לא מודעים אליו, כי הוא כרוך בכל כך הרבה כאב, שהדרך של הנפש להגן עלינו מפני הכאב הזה, זה על ידי הדחקה מסוימת. לעומת זאת, הצורך הפיזי זה משהו ש... הוא גם קשה בפני עצמו, אבל הוא הרבה פחות מאיים מהחוסר הנפשי. לכן אנחנו נרגיש את החוסר הפיזי ונמלא אותו, ואנחנו לא נהיה מודעים לעניין הזה שמאחורי זה עומד משהו עמוק יותר בעצם.
אז את מדברת בעצם על איזשהו, מעבר לעניין של ההדחקה, גם על איזשהו אלמנט של יכולת לשלוט במה שקורה לי. כי לכאורה, בגלל שהגוף הוא פיזי והוא מאוד נוכח, אפשר לגעת בו, להרגיש אותו, להשתמש בו בצורה מאוד מאוד ברורה, לעומת משהו שהוא כל כך אמורפי ולא ברור, שלעיתים אפילו לא מחוברים אליו, אז היכולת לשלוט בכאב הזה, היא להשתמש בגוף שלי. כי אם למשל ניקח אכילה, אבל זה לא רק אכילה, זה כמו אנשים שגם זקוקים להרגיש כאב, כדי להרגיש נכון. שהם קיימים, שהם להרגיש איזשהו רגש. אני זוכרת שפעם הייתה לי שיחה עם מישהו שאמר לי שלפעמים הוא ממש מכאיב לעצמו כדי להרגיש בכלל. זאת אומרת, חוסר היכולת להתחבר לרגשות, זה כל כך מעורר חרדה וכל כך מפחיד, שהניתוק שם הוא כל כך גדול, שהדרך היחידה שלו להרגיש משהו, ובמקרה הזה כאב, זה על ידי כאב פיזי שהוא מייצר לעצמו.
נכון.
אז ככה, אם אני מתחברת למה שאת אומרת, אז בעצם השימוש באכילה, זה או בהימנעות מאכילה, או בהתעסקות באכילה,
כן.
או בכלל, בכל מה שכרוך בזה, כי אפשר גם ממש להפוך להיות חולי מזה. זאת אומרת, לגמרי. אם אנחנו מדברים על אנורקסיה ועל בולימיה,
אפשר גם למות מזה.
אז זה בעצם משהו שהוא מגלם בתוכו גם המון המון שליטה על החוויה.
הפרעות אכילה זה קודם כל שליטה. בעצם בגלל שהיו פגיעות במהלך החיים, ושוב, זה לא חייב להיות משהו גם מאוד גדול, אז השליטה היא בעצם נועדה להגן עלינו ולשמור עלינו. אז כמה שהפרעת אכילה יש בה אלמנט כואב וגרוע בפני עצמו, זה הרבה יותר עדיף מאשר הפגיעה. כלומר, הרבה פעמים אנשים יעדיפו לסבול מהתופעות של הפרעות אכילה, רק בגלל שאותה הפרעת אכילה שומרת עליהם מפני הפגיעה.
מפני התמודדות, זאת אומרת, מפני החזרה להחייאה של של הקושי או של הרגש המאוד קשה או של החוויה שהם חוו אותה.
לגמרי, כן.
קשה.
את יודעת, ניטשה, יש את הספר כשניטשה בכה.
אוי.
את מכירה? קראת?
אחד הספרים האהובים עליי, אני חייבת לציין.
גם עליי. אז זה בעצם ספר שבו ניטשה וברויר עושים טיפול אחד לשני.
שברויר זה גם, זה רופא שהוא אחר כך הפך להיות פסיכולוג, נכון? והוא כן. עבד עם פרויד, זאת אומרת, רק ניתן פה את ה...
כן, כן, ניטשה הוא
וניטשה
פילוסוף.
וניטשה הוא פילוסוף, אוקיי.
Okay. וכתב את הספר ילום, שהוא גם פסיכותרפיסט מדהים, אחד הסופרים גם שאני הכי אוהבת לקרוא. ו... ניטשה שאל את ברויר, על מה היית חושב אם לא על הייאוש? זאת אומרת, לפעמים אנשים כל כך עסוקים במשהו, במיינד שלהם, במחשבה שלהם, ונשים שמתמודדות עם הפרעות אכילה ועם אכילה רגשית, הן למעשה עסוקות במחשבות על משקל ואוכל ללא הפסקה. כל השעות שהן נרות. וכל ההתעסקות הזאת בעצם נועדה להשיח את דעתן מהכאב האמיתי. אז הרבה פעמים שאני מטפלת בנשים שמתמודדות עם אכילה רגשית, אני שואלת אותן, על מה הייתן חושבות אם לא על האכילה הרגשית? אם לא על האוכל ועל המשקל? ובאמת שמתחת לזה מסתתרים הרבה דברים שצריך לגעת בהם בשביל לפתור את הנושא הזה של האכילה.
בשביל להשתחרר בעצם.
לגמרי.
נקרא לזה מהכבלים. שמחזיקים אותם בעצם. זה,
נכון.
את יודעת, בבודהיזם יש ככה עניין שקוראים לו, אני לא זוכרת, אני מקווה שאני אמרת את זה נכון, אבל האחיזה של הקוף, או לשחרר את הקוף, וזה בעצם מדבר על האחזויות.
כן.
על זה שהרבה פעמים בחיים אנחנו נתפסים לאיזשהו רעיון, נתפסים לאיזושהי מחשבה, נתפסים לאיזשהו רגש, נתפסים למשהו שמשרת אותנו.
נכון.
וכל העניין, או הרבה מהעבודה, זה באמת היכולת לשחרר את זה. וככה, וזה מצחיק, כי אנחנו מדברות על הפרעות אכילה, כשמלמדים את זה, כדרך אגב, אז אומרים לנו, תדמיינו קוף שאוחז בננה, זאת אומרת, ככה אומרים, שמים כלובים, והקוף שבעצם, והקופים בעצם באים ותופסים את הבננה שבתוך הכלוב, ורק הקוף שישחרר יוכל לשחרר את עצמו בעצם מהאחיזה של הכלוב.
כן.
וזה באמת מאוד מעניין, כי אנחנו מדברות, ואנחנו מדברות באמת על הצורך להיחס במחשבות ועל שליטה, וכל מה שאני חושבת עליו זה הבננה שהקוף אוחז בה בחוזקה. אני אשמח ככה מאוד שנדבר טיפה על הדרך שלך שהובילה אותך להתעסקות דווקא בתחומים האלה, וששוב היא מתחילה מהצורך לגעת, בין אם זה לגעת בעצמך דרך אנשים, ובין אם זה לגעת באנשים ולעזור להם
נכון.
לגעת בעצמם. אבל לפני זה, אני נראה לי שהגיע הזמן ככה שנאזין לשיר שבחרת.
Yeah.
שיר המשמעותי שלך.
בחרתי שיר משמעותי.
בחרת שיר משמעותי, אז אנחנו, את בחרת את Harvest Moon, נכון?
נכון.
של, תזכירי לי.
ניל יאנג.
של ניל יאנג, נכון. אז אנחנו נאזין לו, ואנחנו כבר נדבר על זה.
אוקיי.
איזה שיר מדהים בחרת לנו, שרון.
נכון, זה באמת שיר מדהים, אני אוהבת אותו מאוד.
אז ספרי לנו, למה בחרת דווקא את השיר הזה?
תראי, אמרת שיר משמעותי.
נכון.
ולא יכולתי לחשוב על שום שיר אחר, כי השיר הזה פשוט מייצג את הבן אדם הכי משמעותי, שזה בעלי, זה השיר שלי ושלו. ופשוט שאמרת את זה, זה השיר שקפץ לי. יש הרבה שירים שאני אוהבת, והרבה שירים שהם משמעותיים בשבילי, אבל איכשהו כשאת אמרת את זה, לא יכולתי לחשוב על שום שיר אחר. ואם אני מקשרת את זה לכל מה שאנחנו מדברות כאן היום, בעצם היכולת לנהל מערכת יחסים בריאה ומטיבה, זאת גם שלוחה של אהבה עצמית.
נכון.
זאת אומרת, זה לא משהו שתמיד היה לי אותו באוטומט.
אוקיי.
וברגע שעשיתי באמת איזשהו תהליך עם עצמי, והגעתי למקום מאוד טוב עם עצמי, זה באמת השפיע על כל מערכות היחסים שבחיי, ובראש ובראשונה, זה כמובן החבר הכי טוב שלי, שזה בעלי ואבא של הילדים שלי, רועי, וזה השיר שלנו.
אז איזה כיף שהכנסת עוד אהבה לאולפן פה.
נכון.
ואני אשמח ככה באמת לשמוע על מערכת היחסים שלכם.
שלי ושל רועי?
כן, את דיברת על זה שהמערכת יחסים הזאת היא בעצם היכולת שלך לממש אותה בצורה מלאה. היא בעצם פועל יוצא של התהליך שאת עברת.
נכון.
כשאת למדת ולימדת את עצמך. לשחרר את המקומות של שהפריעו לך במקומות האלה, זאת אומרת, את חוסר האהבה עצמית שאולי את חווית כלפי עצמך, או
נכון.
חוסר האהבה שאת חווית באופן כללי, או בחוויית החיים שלך. וזה ככה מעניין אותי להבין את התהליך הזה.
את יודעת, פעם כתבתי על זה כתבה, 9 סימנים שאת אוהבת את עצמך. ויש... דרך, יש את הקלישה שאומרת, תאהבי את עצמך ויאהבו אותך.
נכון.
והרבה פעמים אנשים במקום הזה אומרים, רגע, אבל מה הקשר? למה אני צריכה לאהוב את עצמי כדי שיאהבו אותי? ובעצם כשאנחנו לא אוהבים את עצמנו, אז יוצאות מאיתנו כל מיני התנהגויות שאנחנו לא מודעים אליהם ולא שולטים בהם, אם זה ניסיון לרצות, או לשים את עצמנו אחרונים בסדר העדיפויות שלנו, בכלל, לעשות בחירות שלא נכונות לנו, ללכת עם אנשים שלא באמת מתאימים לנו, בגלל דברים חיצוניים כאלה ואחרים. בעצם לאהוב את עצמך, מה זה לאהוב? לאהוב את עצמך, לאהוב מישהו
זה?
אחר.
זה
לאהוב זה להקשיב, לאהוב זה להאמין, לאהוב זה להיות נוכח. והגוף שלנו כל הזמן, הגוף שלנו כל הזמן מספר לנו, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. יש לנו תחושות בטן, יש לנו לב שדופק, יש לנו הרגשה שהיא נכונה לנו, או הרגשה שהיא לא נכונה לנו, וגם באוכל יש לנו תחושות מאוד ברורות של רעב ושל סובע. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא כל הזמן מדבר איתנו. והיכולת להקשיב זה פועל יוצא של אהבה. כי כשאת אוהבת מישהו, את מקשיבה לו.
נכון.
אז ככה זה בעצם מתבטא. הקטע הזה שכשאת אוהבת את עצמך, אז את רוצה הדדיות, ואת גם בררנית, ואת לא תרוצי, ואת לא תרדפי, ואת קודם כל תהיי מי שאת, ומי שזה יתאים לו, מעולה, ומי שזה לא יתאים לו, גם מעולה. ודרך זה פשוט יגיעו האנשים שהם הכי נכונים לחיים שלך. ואני באמת חושבת שהכל מתחיל ונגמר באהבה עצמית, וזה גם משפיע על כל האהבה שלנו בעולם.
אז מה, את יכולה ככה טיפה לספר על התהליך שבעצם את עברת? זאת אומרת, מה היו המופעים שאת מגדירה בעצם כחוסר אהבה עצמית? ובעצם באמת התהליך שעשית, שהוביל אותך למערכת יחסים שהיא כל כך משמעותית עבורך, ושבעצם נותנת לך אהבה שהיא ללא תנאי, אם אני מבינה בין השורות.
אהבה ללא תנאי. אוקיי. בוא נקרא לזה אהבה ללא תנאי, לא בחנתי את זה. בוא נגיד, בתנאים שהצבתי עד היום ובתנאים שהוא הציב עד היום, האהבה הזאת עמדה.
אז זאת אומרת, יש תנאים.
אני חושבת שמן הראוי שתמיד יהיו תנאים. Okay. אלימות זה תנאי, נאמנות זה תנאי. לשמחתי, לא עמדנו במבחן הזה אף פעם, אבל אני חושבת שזה חשוב שגם יהיו תנאים. אני חושבת שפה זה הגבול הדק הזה של בין לאהוב את עצמך, ולא להיכנס לסימביוזה מלאה, לא לאבד את עצמך בתוך קשר. איך לא לאבד את עצמך בתוך קשר, זה גם משהו שכתבתי. זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שצמיחה יכולה להתקיים בתוך קשר רק אם כל אחד כאינדיבידואל הוא צומח. ואם יש איזושהי התמסמסות של אחד לתוך השני, ללא תנאים, ללא גבולות, אז זה גם לא בריא.
זה מעניין, כי אהבה ללא תנאי לא בהכרח ללא גבולות. אהבה ללא תנאי מדברת בעצם על קבלה אמיתית של הבן אדם שנמצא מולך. כמו שאת מקבלת את עצמך, נכון? כשאת בעצם, סוג האהבה העצמית שאת דיברת עליה, זה באמת אהבה ללא תנאי. עכשיו אני מדברת נגיד על אהבה שלי את עצמי, זאת אומרת היכולת שלי לקבל את עצמי, על המגרעות שלי ועל הדברים הטובים שלי, ולראות את הדברים האלה, להתבונן, להבין שאני מורכבת מכל הדברים האלה וזה בסדר. היכולת שלי להציב גבולות לעצמי, מה נכון לי ומה לא נכון לי, בלי לחשוש לעשות את זה, אפילו שאולי אני אפסיד דברים אחרים ולהבין שהדברים שאני מפסידה הם לא נכונים לי. היכולת שלי באמת להקשיב לצרכים שלי, נכון? זאת אומרת, ולקבל את כל הדברים האלה, גם את הטעויות שאני עושה. זאת אומרת, אהבה ללא תנאי זה פשוט קבלה של הבן אדם שנמצא מולך. זה לא בהכרח אהבה ללא גבולות.
כן. תראי, אני חושבת ש... תראי, מה זה לקבל? הרי זה? בתוך קשר יש גם ריבים.
נכון.
בסופו של דבר. Mm-hmm. היית אומרת שריב זה חוסר קבלה?
לא, ממש לא. ריב זה חוסר הסכמה, וזה דרך של כל אחד לבטא את מה שהוא חושב ומרגיש. לרוב, מריבות מגיעות בעיניי, וכשאני אגיד לך למה אני קוראת ריב, ויכול להיות זה מה שאני רואה לשני אנשים שצובחים אחד על השני, כן. בסדר? כשכל אחד מהצדדים מרגיש שהוא לא נשמע, ושהוא צריך לצרוח יותר חזק, כדי שהשני אולי יצליח לשמוע אותו. זאת אומרת, זו חוויה של אני לא נראה ואני לא נשמע, ולא משנה כמה אני צורח, הצד השני לא שומע אותי ולא רואה אותי ולא מקשיב לי. זה ריב. אי הסכמה זה לא ריב. זאת אומרת, אני יכולה לצורך העניין לא להסכים סביב סיטואציה מסוימת, אבל אם אני נמצאת במערכת יחסים שבה אני יכולה לבטא את זה בצורה רגועה מבלי להרגיש שזו התקפה עליי, ולהביא את זה בצורה כזאת, והצד השני ששומע את אי הסכמה שלי לא מרגיש שזה התקפה עליו, ומסוגל לשמוע, זה אי הסכמה. ובעיניי, ריב הוא ביטוי של אי הסכמה, פשוט בצורה כזאת ששני הצדדים מרגישים שהם לא נשמעים. זה בעיניי ריב.
כן.
זה לא קשור לגבולות. אני לא מדברת על מריבות שמתפתחות לאלימות. זה כבר עניין של פגיעה.
כן.
של פגיעה פיזית, של פגיעה רגשית, של תוקפנות מאוד מאוד גדולה. אפרופו, כשמישהו צורח לשמיים, הוא קודם כל תוקפן כלפי עצמו, כי הוא מרגיש תוקפנות מאוד מאוד עזה מבחוץ, והוא חייב, חלק מההגנה שלו זה להדוף את התוקפנות הזאת, ולהוציא החוצה את התוקפנות שמצטברת בתוכו. אבל אני לא חושבת שזה... אני חושבת שזה בסדר גמור לא להסכים, אני חושבת שזה גם בסדר גמור לריב, ואני גם חושבת שזה בסדר גמור לבוא ולשאול את עצמנו למה היינו צריכים לצרוח אחד על... זאת אומרת, מאיפה התעוררה כמות התוקפנות הזאת שהובילה לזה שלא נוכל לדבר על אי ההסכמות שלנו, וזה קשור לתקשורת. זה לא... מבינה למה אני מתכוונת? זאת אומרת, זה לא קשור לקבלה או אי הקבלה. זה שני דברים שהם אחרים, או שהם נפרדים, או שהם... וגם אפרופו לראות את הצד השני, צובח עד השמיים, ולהבין שיש בו גם צדדים כאלה, זה חלק מקבלה.
נכון.
וזה בסדר.
כן.
אנחנו לא מושלמים.
זה נכון. אנחנו גם לעולם לא נהיה.
נכון.
אני רוצה להגיד מה דעתי על ריב.
כן.
אני חושבת ש... האמת שזה לא אני חושבת, זה פרויד אמר שהנפש האנושית שואפת לאיזון, mm-hmm. שואפת להומאוסטזיס. ובתוך כל אחד מאיתנו יש נקודות קיצון. למה אומרים שהפכים נמשכים בעצם? בגלל שבכל אדם יש את השאיפה הזאת לאיזון. ואיך אנחנו מגיעים לאיזון? זה בעצם נקודת קיצון שפוגשת נקודת קיצון. נקודת קיצון זו נקודה של חרדה. זו נקודה של הישרדות, של התגוננות, כמו שאת אומרת. אבל בגלל שמשהו בנו שואף לאיזון, עכשיו אני הולכת גם לדבר קצת באופן רוחני, מזדמנים אלינו האנשים שיציפו את המקומות הלא מאוזנים בתוכנו, על ידי המפגש עם המקום הלא מאוזן בהם, שזה בדרך כלל גם על אותה נקודה, רק בצד ההופכי שלה, ואז בעצם מתפתח איזשהו ריב. עכשיו, בגלל זה שאלתי אותך, מה זה קבלה? האם זה שנשארים ביחד, למרות ש... יש אי הסכמות, או יש מפגשים לא נעימים, משתקפויות לא נעימות, זו קבלה? יכול להיות, אבל את עדיין יכולה שלא לקבל משהו בתוך הבן אדם האחר. ודרך זה שאת לא מקבלת איזושהי תכונה בבן זוג שלך, או שהוא לא מקבל איזושהי תכונה בך, בעצם, כאילו, יש את השינוי, יש מתאפשר השינוי,
אני חושבת שהשינוי מתאפשר, יכול להיות שמה שאת קוראת לו קבלה, אני קוראת לו, או אי-קבלה, בסדר? אני מתייחסת אליו באמת במובן של היכולת לתקשר את הצרכים שלנו. אני חושבת שהשינוי הוא קודם כל, הוא מתקיים דרך היכולת לדבר את הדברים.
נכון.
אני לא, זאת אומרת, הרי... כמו שאת, את, כמו שאת דיברת את זה, לצורך העניין, קבלה היא לא דבר צר בעיניי. זה לא עניין של תכונה אחת כזו או אחרת, אוקיי? קבלה זה היכולת בעיניי לבוא ולראות את הבן אדם שנמצא מולי, כמו שאני רואה ומתבוננת על עצמי, ולהבין שיש בי את הטוב ואת, ואת הרע, ולהבין את זה, ולקבל את זה, ולהחליט מה אני עושה עם זה, אוקיי? בוודאי שבכל מערכת יחסים, יש דברים שמקובלים עליי יותר, הם מקובלים עליי פחות, הם נוגעים בי בנקודות רגישות יותר, הם נוגעים בי בנקודות רגישות פחות, אוקיי? אבל אני עדיין יכולה לאהוב את הבן אדם, אפילו שיש לו תכונה מסוימת שמעוררת אצלי.
אז קבלה זה אהבה בעצם.
כן, אני חושבת שקבלה, באופן שבו, שוב, יכול להיות שאני... אני לא מצליחה להבהיר את הכוונה שלי, אבל אני חושבת שקבלה באופן שבו אני מדברת עליו, כן, זה בעצם היכולת לאהוב את הבן אדם שנמצא מולי, לאהוב את עצמי עם כל מה שיש בפנים.
נכון. ויחד עם זאת, לשאוף לשינוי, וכלומר, לאהוב את הבן אדם, אבל גם זה בסדר לא לקבל דברים מסוימים, ו... מתוך ההתעקשות ומתוך הקונפליקט, בדרך כלל מגיע השינוי, בדרך כלל אנחנו מגיעים לאיזון. אני לא יודעת מי החליט שכך יהיה, אבל הרבה פעמים אנחנו צומחים מכאב. דיברת מקודם על הבודהיזם. בבודהיזם יש 4 אמיתות נאצלות, שזה בעצם אחת התורות של הבודהיזם. האמת הראשונה היא סבל. הכירו בסבל. זאת אומרת, אם לא נכיר בסבל, ואם לא נעבור דרך הסבל, אז אנחנו לא נצמח.
נכון, אני מאוד מאוד מסכימה עם זה.
ואני חושבת שצריך תמיד לאהוב, אבל איך שאני מגדירה קבלה, יש דברים שזה טוב שלא נקבל, כי אם נתעקש, אז נביא את האדם שמולנו לאיזון, ונגיע גם אנחנו לאיזון, דרך אותם מפגשים של חוסר קבלה. גם אם זה ייקח הרבה זמן, וגם אם זה ייקח הרבה אנרגיות, וגם אם זה יוצא מאיתנו צדדים פחות טובים, זה לקבל את זה שאנחנו לא מושלמים.
נכון.
ולתת לעצמנו פשוט להיות, להיות הכי אותנטיים שאנחנו יכולים להיות. וזאת גם שלוחה של אהבה עצמית.
אני מסכימה.
כי בשביל לאפשר לעצמי להיות מי שאני, בלי לפחד שיעזבו אותי, ובלי לנסות לרצות אף אחד, זה לאהוב את עצמי.
נכון, נכון. את גם באמת באחד מהפוסטים שלך, את כתבת על הקשבה, שהיא הקשבה פיזית, זאת אומרת, ההקשבה לגוף, היא באמת מחוברת לאותנטיות. גם בזה אני מאוד מאוד מאמינה, כי חלק מהקשבה פנימית זה גם להקשיב באמת לאיתותים שקורים לנו, שקורים לנו בעצם לתשומת לב. הרי המטרה של האיתותים האלה זה לבוא ולהעיר אותנו, ולהגיד לנו, היי חבר'ה, תתעוררו.
כן.
היי, תתעוררי שם למעלה. אני מנסה להגיד לך משהו.
נכון.
ובעצם היכולת לעצור ולנסות להבין מה הדבר הזה מנסה להגיד לי, מה הכאב הזה, התחושת בטן הזאת, איך אמרת, הדפיקות לב, התחושת רעב, אפילו החוסר תחושה. זה גם בא להגיד לנו משהו.
נכון.
כי אנחנו, שוב, אנחנו יצורים חושיים וחושניים. אנחנו לא אמורים לחוות חוסר תחושה. זאת אומרת, חוסר תחושה זה מסמל ניתוק.
נכון.
ואני חושבת שבאמת הרבה מהעבודה בכלל שלנו בחיים, וככה אני הרבה בתוכניות הקודמות התעסקתי, ואני עדיין מתעסקת ביצירתיות ובהשראה, ובאמת ביכולת שלנו לנהל חיים יצירתיים ולהביא את עצמנו במלאות, ואת דיברת באמת על המערכות יחסים, שזה גם חלק מזה, כי אותנטיות זה באמת המקום שבו אנחנו עצמנו, ואנחנו יכולים להביא את עצמנו במלוא מובן המילה, ולהראות כל מיני צדדים שלנו, מבלי לחשוש מזה. אז זה באמת נובע מהיכולת הזאת להקשיב.
כן. את יודעת, אבל...
שלנו.
את יודעת, להקשיב זה גם לסמוך. את לא תקשיבי למישהו שאת לא סומכת עליו. אם אני נכנסת לעולם של האכילה הרגשית, אז יש הרבה נשים שמתמודדות עם אכילה הרגשית, שאומרות, אם אני אקשיב לחשקים שלי, אני אוכל כל היום מוגה. אני אוכל כל היום אמבורגר. אין להם את האמון הזה בגוף, שהגוף לעולם לא יוביל אותך לאכול כל היום מוגה. הגוף הוא גאון, הגוף הוא מופלא, והגוף הוא יודע. אבל אנשים איבדו את האמון, איבדו את האמון בלב שלהם, ובבטן שלהם, ובמוח שלהם, כי הם התאכזבו. בגלל אותה חוויה של אשמה מהילדות, על דברים שבאמת הם לא אשמים בהם, בגלל אותה פרספקטיבה מגית או ילדית, אנשים בעצם איבדו את האמון, והדרך להשיב את האמון זאת דרך מאוד ארוכה, אבל אני חושבת שהיא גם מאוד מתגמלת למי שמצליח לעשות את זה. מי שמצליח באמת להיות פתוח לתחושות ולרגשות שלו, ולהיות קשוב ולפעול על פי זה, מבחינתי, זאת המתנה הכי הכי גדולה שכל בן אדם יכול להעניק לעצמו.
אז אני רוצה בעצם לחבר את מה שאת אומרת למה שדיברנו לפני רגע, ועם זה באמת לסיים את התוכנית.
וואו, זה באמת עבר מהר.
כי ככה נכנסנו קצת לעניין הזה של מערכות יחסים, ומה זה קבלה, ודיברת על שינוי. ואחד מהדברים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם, וגם מתנהלת דרכם בעולם, זה שאני לא שואפת לשנות את מי שנמצא מולי, אני שואפת לשנות את עצמי. זאת אומרת, הבחינה היא תמיד לנסות להבין מה היה פה שעורר אצלי כזאת תגובה. כי אני באמת מאמינה שכשאנחנו משתנים, אז זה מיד, כשהשינוי שלנו הוא פנימי, אז זה מיד גם ככה, את יודעת, יש לזה אדוות ומשפיע על הסביבה שלנו. זה הניסיון חיים שלי לפחות, גם בעבודה שלי עם אנשים וגם בחיים הפרטיים שלי. ואני גם מאמינה שבאמת היכולת האמיתית שלנו להשפיע היא קודם כל על עצמנו. והאחריות שאנחנו צריכים לקחת היא קודם כל על עצמנו, ועל העבודה הפנימית שאנחנו עושים. ובאמת, זה גם התהליך הזה, שזה תהליך באמת ארוך ומתמשך.
נכון.
ולא נפסק, כי אנחנו כל הזמן...
תהליך של חיים.
של חיים, כי אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו שאלות. זה באמת כרוך ביכולת שלנו לסמוך על עצמנו, ועל הקול הפנימי שלנו, ועל הסממנים של הגוף שלנו, ועל הסממנים שהמפגשים עם הסביבה ככה מייצרים לנו, להקשיב להם, לבדוק אותם, לחקור אותם. זה תמיד כרוך בכאב. כי זה תמיד קשה, כי זה תמיד להוציא את עצמנו ככה מחוץ לאזור הנוחות, אבל זה באמת תמיד מאוד מאוד מתגמל. ואני מניחה שככה גם ככה חובות האנשים שאת מלווה אותם, שפתאום משתחררות מכל מיני תפיסות ואלמנטים, נכון. ודברים שבעצם, ומחשבות והתנהגויות ששלטו ממש ביום יום שלהם. ויש לנו עוד המון 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 על מה לדבר.
לגמרי.
אבל אנחנו אוהבות לפנות האולפן.
אוקיי. Okay.
אז אני אגיד לך תודה רבה.
תודה לך, עדי. איזה כיף שנפגשנו, איזה כיף שהכרנו, ותודה שהירחת אותי כאן.
ושמחה רבה, ותודה שככה נכנסנו טיפה לעוד הצצה של באמת מה זה אותנטיות והקשבה וחיבור פנימי, ובאמת גם חיבור שהוא טיפה יותר גופני. ואנחנו נסיים עם השיר שאת בחרת, נכון? בדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב?
נכון.
נכון? אז אנחנו נסיים איתו. פותחים שיחה, נהיה פה עוד שבועיים שוב. תודה שרון שוב.
תודה לך.